אפילו ספר שאסור להכניס.
אבל הבנתי שיש להם דווקא פירוש של חב"ד על מורה נבוכים. אתה מכיר את זה? שמעתי על זה משהו. פעם נתקלתי בזה.
יש הערות של אחד מהמורים, כן.
על המורים.
על, אבל אכן מהדור החמישי...
אסור ללמוד.
כל ספר של חקירה.
אבל יש בבית מנחם, שזה חב"ד, כן. סידור שלפי שיטת הארי.
לא, זה הנוסח שלהם, זה ברור.
זה הנוסח שלהם.
לא, זה הנוסח החסידי עם, עם, ה, עם הווריאציות של, של חב"ד. זה כל החסידות. וכידוע, הארי בעצמו לא התפלל
בסידור הזה.
לא בסידור הזה, וגם הבעל שם טוב לא ידע מזה כלום. מה?
מדהים.
לא, זה... שמעתי פעם את האדמו"ר מקומארנה. מישהו שאל אותו שאלה, הוא הסתכל עליו, חייך, צחק. כלומר, אתה חושב שהבעל שם טוב ידע משהו ממה שאתה אומר? ההוא בהלם טוטלי, מה זה, זה הבעל שם, אומר, זה, מה, מאיפה אתה חי ידע? בעל שם טוב, לא, התפלל בסידור אשכנזי שגם הגאון התפלל בו, לא, ללא שום חילוקים ושום דבר. מי שהמציא את הנוסח ספרד זה המגיד, והתלמידים שלו, לא, הבעל שם טוב לא ידע מזה שום דבר, הוא היה בהלם טוטלי. הרס לו כנראה את כל התיאוריה וזה, אבל זה בדיוק ככה.
גם
משה רבנו
נברא שהוא שמע את רבי עקיבא.
נכון, זה בדיוק. טוב, אנחנו...
אני רוצה לשאול את שאלת על הערב רב, מה
הוא השתמש
במשג הזה?
שאלה.
ערב רב?
כן. הרבה, כן. כן, כן. מה? כן. לא, כולם משתמשים במושג הזה. כן? זה בדיוק, זאת השאלה. טוב, אנחנו במאמר הרביעי, פסקה י"ח, אני חושב. כן? כן, נראה לי. על ההבדל עדיין בין הנבואה ובין הפילוסופיה, כן? אומר, רואה אני כי אתה מגנה את הפילוסופים ומייחס להם הפך הדבר הידוע לכל עליהם, הלו גם על אדם שקיבל עליו פרישות והתנזר, אומרים אצלנו כי הוא נעשה פילוסוף, או כי נוהג הוא לפי דעת הפילוסופים, ואילו אתה שולל מהם כל מעשה טוב. מה אמר רבי יהודה הלוי לפני זה? הוא הסביר שיש לא רק, לא הבדל סימנטי קטן בין עולם הנבואה ועולם הפילוסופיה, אלא תאום. כי הם שוללים לגמרי את המושג הזה של הנבואה, כן? אז, כאן אומר לו הכוזרי שבאמת היחס שלך לפילוסופים הוא שלילי לחלוטין. רבי יהודה הלוי לא מחפש כאן שום שעות, זה לא רמב״ם, זה לא חכמי ישראל שבאים אחרי הרמב״ם, שמנסים איכשהו לבנות גשרים בין לא. של רבי יהודה הלוי, אלה דברים פשוטים וברורים. או שאתה מקבל את המושג של הנבואה, או שאתה לא מקבל. אם אתה לא מקבל, אתה בעולם של הפילוסופיה. פילוסופיה דתית, מה שהזכרנו לפני, בעמוד הקודם. אבל זו פילוסופיה. פילוסופיה דתית בעולם היהודי, זה תרתי דסתרי, זה לא יכול להיות. סתירה מיני ובה. לא יעזור שום דבר. למה? כי ההלכות היסוד שונות לחלוטין. ולכן אני לא מוכן, אומר ריאל, לעשות שום שערה בין הדברים האלה. אני שולל לחלוטין. זה לא עניין של דיוק בשיטה של אם זה אריסטו, זה אפלטון, אם זה זה, תגידו לי. לא. כלום, לא מעניין אותי. יש הבדל, יש תאום, על זה אני רוצה לעמוד. בסדר? אז אומר, מה שאמרתי נוגע רק לעיקר לימודם, לא לבני אדם עצמם. יכול להיות שבן אדם, גם פילוסוף, יכול להיות בעל חסד ובעל כל המילות. מה זה קשור? מה זה קשור? כן.
מדבר על שורשי הלימוד.
אני מדבר על מה ש... כן, בדיוק. לא על ההתנהגות האישית. אני מדבר על העיקר שהוא, בניסוח שלנו, תורה מן השמיים, או לא תורה מן השמיים. בסדר? אז מה שאמרתי נוגע רק לעיקר לימודם שלפיו תכלית ההצלחה לאדם אינה, כי אם במדע העיוני ובהשגת המושכלות באמצעות השכל שבכוח. זה לפי זה הפילוסוף, לזה הפילוסוף שואף. איך אני יכול להשיג לעצמי איזושהי נצחיות? המדע העיוני והשגת המושכלות. מידות טובות, מוסר מעשי, לא מקדם אותי לשום דבר. מה אומרת התורה? בואו נראה את המעשים.
יש פער מאוד גדול.
זה לא פער, זה תאום. זה עולם שונה לחלוטין.
לא, אני מתכוונת בין הפילוסופיה לבין מה שהם מתארים כאן. כן. מטיפים על זה, או מה שהם עושים בכוח.
לא, זה אפילו לא מעניין את הרבי יהודה הלוי. אפילו לא מעניין אותו. כי זה לא יכול לגרום לי להפוך להיות נצרי. רואים משהו מאוד דומה בוויכוח בין הנצרות ובין תורת ישראל.
כן, העיקר זה
האמונה
לעומת המעשים.
ואם אתה לא מצאת חן, אם לא מצאת חן, תעבוד. יכול להיות שאתה עושה מעשים טובים כל היום, עבוד. כי חסר לך עיקר.
אצל הנוצרים.
אצל הנוצרים, אצל הפרוטסטנטים מבית לותר זה עוד יותר גרוע. האם אצלו בכלל הוא גם שולל את המושג של חופש הבחירה של האדם? כי מבחינתו העיקר זה אכן, מצאת אכן או לא מצאת אכן. מצאת אכן אתה אדם מוגדר כאדם טוב, לא מצאת אכן אתה לא, אין לך שום סיכוי.
ארורים הוא קרא להם, לא?
מה? ארורים. כן, כן, יש לו כל מיני ביטויים מאוד פיוטיים. מה? לא, שחירותי לחלוטין, זה לא, זה האל מחליט, אף אחד לא יודע למה. זאת אומרת, שוב, אנחנו כאן בעולם אחר, בעולם אחר. תורה באה ואומרת, בואו נבדוק, אתה עשית כך וכך. טוב, אחרי שעשית כך וכך, אפשר לבדוק גם את המחשבה שהתלפתה ואם אתה אומר, הייתי אנוס, אז מה, עכשיו הטובה כן, נחשבת, בסדר. העיקר זה התכלס, מה עשית? בא הפילוסוף ואומר, יש גם איזשהו זלזול כאן בערך של החיים הארציים, כי לאן זה מוביל אותי? ולכן כאשר באים לסוקרטס ואומרים לו,
להזכירות.
לא, תשתה את כוס הרעלה, הוא שותה, כי מה המשמעות של עוד דקה פה? מה זה יעזור?
איך בנצרות, לפי יותר, אדם יודע שמצחק?
שאלה טובה, צריך לשאול אותו.
הצלחה
כלכלית. כן, אבל בסדר, זה אצל הפרוטסטנטים בצפון, כן?
כן,
זה
פרוטסטנטים.
לא, מלותר, כי כתבין זה סיפור אחר. עולם כל כך זר לנו בדברים האלה, אבל העמדה הבסיסית היא כל כך פסימיסט. זה הסתכלות על האדם כאילו הוא כלום, הוא אפס.
אבל הם כן הסכימו שהאדם הולך, מתוודה, משלם.
לא, זה מטעמים של נימוסים שכדי למנוע מה שאת הזכרת, הפקרות בחיי החברה, בעיקר בחיי המין, אז צריך לקבוע כללים כאלה שבכל זאת לא הכל מותר לך, גם אם לא מצאת חן, כן? יש וזה קרה אחרי באמת מאות שנים שבקהילות הנוצריות בכל מיני מקומות הכל היה מותר והכל היה הפקר. אז הם פתאום באו ושמו גבולות והגדירו כל מיני מעשים כחטאים נוראים עד כדי כך שזה עלול, שזה לא עלול, שזה יאבד לך את הזה. אז אז אתם רואים שיש מעשים שגורמים. לא 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 לא, זה ואז שוב זה מאוד מאוד קשה לקבל מהם איזושהי תשובה ברורה שמה היחס של מציאת החן הזו ובין המעשים, האם רק אלה שלא מצאו חן באמת עושים את המעשים האלה, וזה
אם יש קשר
בין המעשים. לא לא ברור, לא 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 ברור, לא ברור. אבל מה,
אני חושבת שאלה, אם יש קשר בין המעשים
לבין
המציאות,
אחד
הם
מציאות
אחרת.
כן, שוב, לא, זה לא הם, זה שם יש גם שיטות שונות ומשונות וזה. טוב, נחזור לענייננו. אז כי אם במדע העיוני ובהשגת המושכלות באמצעות השכל שבכוח, כן? הנעשה על ידי זה לשכל שבפועל. אז המושג הזה שכל שבפועל. ושכל שבכוח זה מושג שבא מפילוסוף ערבי, אלפרבי. אלפרבי שהיה באמת במאה העשירית, זה גדול הפילוסופים המוסלמים. זה עידון מסוים של מה שאריסטו אמר. מבחינתו יש לכל אדם שכל שבכוח, פוטנציאל. המורות בבית הספר מאוד אוהבות את ה... הם לא... צריך לשאול אם יודעות שזה מאלפרבי, כן? אלפרבי. ואז יש את הפוטנציאל ויש את המימוש. והתכלית של החיים זה לממש את הפוטנציאל שבי. בסדר?
זה מעודד.
זה מה?
מעודד.
אני לא יודע אם זה מעודד. אני לא יודע, ואז אם הפוטנציאל הוא לא גדול, אז מה? טוב. ואחרי כן, לשכל הנקנה. אז אינו, זה השלב השלישי. אחרי שהוצאתי לפועל, אז אני קונה את השכל. בוא יתקרב אל השכל הפועל. שכל הפועל זה השכל שמנהל את הגלגל התת-יחי שאנחנו נמצאים בתוך העולם התת-יחי כידוע, כן? ורק אז מובטח לו כי בן על מוות הוא. הנה, זה הנצחיות, וזה מה שאנשים רוצים להשיג, וזה בדיוק, זה באמת תכלית הפילוסופיה. אני רוצה להשיג מידה מסוימת של נצחיות, כן? ואז יש לי, יש משמעות לחיים שלי. בדיוק, על ידי ההוצאה אל הפועל של השכל שבכוח אצלי, והפיכתו לשכל הנקנה.
אז למי שאין זה, אין לו מצוות.
לא, לכולם יש, במידה זו, במידה אחרת. לכן אמרתי, יש כאן עידון מסוים של דברי אריסטו, כי אריסטו מדבר על הפילוסוף. רק הוא יכול להשיג את הדברים האלה, אלפרד אני אומר... לא נגזים גם כן, אבל יש, לכל אחד יש פוטנציאל. בסדר? זה דבר אחד. אז אולם, דבר זה לא יושלם כי אם בהקדיש אדם את כל ימי חייו למחקר, למחשבה מתמדת, דבר אשר לא ייתכן אם ההתעסקות בענייני העולם הזה. מסקנה, אתה חייב לפרוש מהעולם הזה, לחיי העולם הזה. ולכן ראו צורך לעצמם להתרחק מן הרכוש, מן הכבוד, מן הנאה בבנים, כדי שלא יתחידום מלהגות בחוכמה. טוב, אז פילוסוף אמיתי רציני, לא מתחתן, לא מוליד ילדים, נשאר בספרייה בקוניגסברג, וזהו.
ככה זה היה.
מן הסתם היו כמה כאלה, אבל אני חושב שהרוב...
וכך הוא יכול להגיע
לנצחיות
במצב הזה?
כן.
מישהו חושב?
כן, כן. יום אחד אני אגלה את האור הגדול ו... פועל זה...
שימות, הכל
הולך. ולכן זה השאיפה שלו. זה השאיפה שלו, אחרי שאני הצלחתי לקנות משהו, אז למה לי להישאר כאן? ובהגיע האדם לידיעת חוכמת במדרגה הזאת, המבוקשת. הוא היה אלפרבי, הוא מוסלמי בטוח, ערבי באיזה מובן. אלפרבי הוא, כן, הוא ערבי.
וזה מסתדר עם האסלאם?
הם עשו, עשה את זה כדי לסדר את זה עם
האסלאם. הוא עשה שמיניות באוויר כדי שזה יתיישב עם האסלאם, כן.
ויש דבר כזה כיום? כאלה שפורשים מהחיים בשבילנו?
בסופים.
הסופים, כן. בזרם הסופי, יש להם נטייה כזאת עם מיסטיקת.
בלי להתחתן?
באסלאם
אסור
להיות נזיר.
לא. לא עד כדי כך. לא עד כדי כך, ודאי שלא. אבל יש אצל הסופים נטיות מיסטיות כאלה.
מיסטיות, כן.
כן. לא. זה... מבחינת טבע האדם, אם הוא לא מתחתן, הוא... יש משהו לא בסדר את זאת. אי אפשר ללכת נגד הטבע. כן? אז לכן הם לא, זה לא הנצחות, כן? הם אף פעם לא דגלו בפרישות הזאת, המינית. אצל הנוצרים זה... אידיאל, נגיד לזה, כי במציאות גם כן, הם לא... בסדר?
לא מחזיקים מעמד.
רובם.
לא הייתה התנגדות בין הפילוסופיה לאסלאם?
לכן באו פילוסופים ערבים, מוסלמים, לפעמים איראנים במקור, שניסו ליישב, כן? ולכן הם לקחו את ה... הם לקחו, קודם כל לקחו, אימצו בוודאי את הפיזיקה של אריסטו. זה, ולהרבה המטאפיזיקה של אריסטו, עשו התאמות. ורואים את זה דרך התרגומים. במקום המנוע שמסובב את הגלגל, זה שכל. והשכל העליון ביותר זה הלאה. וזהו, ההתאמות הן די פשוטות, כן? זה לא... אלפא רבי עשה עוד התאמות, למשל, עשר הגלגלים זהו, המציא. זה לא אריסטו. של אריסטו יש הרבה יותר. הוא סיכם את זה ב-10 גלגלים, נתן תפקיד לכל אחד, ומכיוון שכמעט ולא היו הוכחות נגדיות, אז כולם קיבלו את זה, ואמרו את מה שאלפא רבי אמר. זה לא התיישב, זה בהיעדר הוכחות נגדיות, אז אין סיבה לשלול. אז, וביגיע האדם לידיעת חוכמה במדרגה הזאת המבוקשת לא יחוש למעשים אשר יעשה, כי היא חסידותם, כי חסידותם אינה מייחלת לקבלת גמול. פילוסוף לא מצפה לשום גמול. זה לא אומר שהוא עושה את זה לשם שמיים, זה מושגים שונים, כן? וכן הם ספורים כאילו היו גוזלים או רוצרים, היו נענשים על כך. מה?
מי יענש אותם?
השלטון. כאילו פילוסוף הוא מעל הכל. הוא עסוק בהשגת המושכלות, הוא חי כפי שהוא חי, מנותק לכאורה מהחברה האנושית, וזהו.
זה דרך הספר, לא דרך על כוח, על דת.
מה זה כוח על?
כוח על, זה לא כמו שאנחנו אומרים שיש לנו נביאים וכל זה אצלהם, הם החליטו שכל הידע שלהם זה בא מהשכל. לא שהיה להם איזה התגלות או משהו.
איזה התגלות?
אני שואלת. אני שואלת, כל הפילוסופים האלה, את כל השכל שלהם, הכל מהשכל, נכון?
הם שוללים את המושג של התגלות.
אז הכל מהשכל.
ברור.
הכל בא מהאדם עצמו.
ברור.
כן? הוא רוצה להגיש פה שהם לא מוסריים? מה הוא דיבר על
הגזל? לא, הוא לא דבר כבר מוסרי. הוא אומר לך שדווקא יכול להיות בן אדם מאוד טוב.
לא...
אולם, הם מצווים על הטוב, מי זה הפילוסופים, כן? ומזהירים מן הרע, למה? בראותם במעשים אלה את הדרך הראויה והמשובחת ביותר, ובחושבם כי באלה אפשר לבן אדם להידמות לאלוה. הנה, זה אמצעי טכני, זה לא תכלית.
איזה לא? איזה לא?
כי הוא מדבר על הפילוסוף הדתי. כן, אם הוא מתכוון לפילוסוף או הנוצרי או המוסלמי שהיו בתקופות שלו, הם כולם דתיים. כן. אבל הנקודה המרכזית שלו זה שלא המוסר מביא אותך, או החיים המוסריים מביאים אותך ל... נצריות, חיי עולם הבא, או דברים כאלה, אלא השגת המושכלות. וכדי להשיג את המושכלות האלה, עדיף שאתה תהיה מוסרי. זה לא יפריע לך. כן? אשר סידר את כל הדברים על הצד הטוב ביותר. ולכן קבעו אמנם חוקים להנהגת המדינה ולהתנהגות כל יחיד. אולם החוקים האלה הם התנהגויות לא מחויבות. אז אל תחפשו איתם את המושג של מצווה. כי אם מותנות ורק לשעת ההכרח, ואילו התורה אינה כן. אם לא בפרטים השייכים לדרך ארץ, בחוכמת התורה כבר נתבאר מהם הדברים, אשר יחול עליהם תנאי, זה דברים שמחויבים, בלי זה, ומה הם הדברים אשר לא יחול תנאי עליהם. המושגים האלה זרים להם, הם לא יבינו על מה אתה מדבר. אתה בא ואומר שהמצווה היא, או קיום המצווה, זה התנאי להשגת חיי העולם הבא, מסתכלים עליך ואומרים, מה?
אבל הם מאמינים שיש אלוקים, אז הוא יכול לצוות.
לא, כי הוא בורא. הוא לא משגיח. וגם אם הוא משגיח, למשל, בוא ניקח שוב את הדוגמה של הנצרות. כי גם הנצרי יבוא להגיד שהוא משגיח, כן? העולם הוא לא הפקר. זה לא הקריטריון להשגת הנצריות, העושר הנצרי וכו' וכו'. טוב, ברור שלנו, אנחנו היהודים מתקשים להבין את ה... את התפיסות האלה, אבל זה בדיוק זה. והטענה שלהם, בעקבות, למשל, הטענה של פאולוס, כאשר הוא היה צריך להכריע בוויכוח, האם אנחנו צריכים לחייב את כל המצטרפים החדשים לכנסייה, לקיים את המצוות, או לא לקיים, ובנוסף, האם אנחנו צריכים להמשיך, אנחנו היהודים, צריכים להמשיך לקיים את המצוות או לא, הוא הכריע שבשום פנים ואופן, לא אלה ולא אלה. למה? כי המצווה מבחינתו זה מכשול. מכיוון שטבע האדם הוא חלוש, כי הוא מקולל בעקבות אותו חטא קדמון, אז אין לו שום סיכוי לעמוד בסופו של דבר במצוות, בקיום המצוות האלה. ואם מה שכתוב בתורה הוא אמת, שמי שלא מקיים את המצוות, אז למעשה מאבד את העולם הבא שלו, אז עדיף לבטל את המצוות. כך אנחנו מסלקים את המכשול, ומספיקה האמונה.
כל זה הוא למד מאדם הראשון.
לא, כל זה הוא למד כי הוא היה בעל תרבות יוונית.
כי הוא היה יהודי.
לא.
הוא היה מסוגל לחיות עם...
לא, כי הוא היה בעל תרבות יוונית, ובתרבות היוונית אין דבר כזה, אין מקום למושג תשובה. אצל היווני הזמן הוא בלתי הפיך. מה שעשיתי, עשיתי. ואני חייב גם לשאת בתוצאות של מה שעשיתי. אני שברתי את הכיסא, אני שברתי את הכיסא. אף אחד לא יוכל לבוא ולהגיד שלא שברתי את הכיסא, ובמיוחד לא אני, שאני אספר לעצמי איזשהו סיפור, שעכשיו אני לא אותו איש ששבר את הכיסא, אני איש אחר. אצל היווני... כן, אבל זה הכיסא שתמיד יגידו, זה הכיסא שההוא שבר. זאת אומרת, זה, לא, לא שהיה שבור, שההוא שבר. זאת אומרת, תמיד יזכרו לי את החטא. אז מכיוון שהם לא מקבלים את המושג הזה של תשובה, אז ברגע שאני נופל, נפלתי. ואין שום סיכוי שאני לא אפול, כי האדם הראשון בעצמו לא עמד במפרע. ואני צאצא של האדם הראשון. ולכן עדיף לסלק את המכשול הזה המצוות. ככה חשב פאולוס, וזו העמדה שהתקבלה בכנסייה. אז אם מישהו בא ואומר היום, אבל יש להם גם כן כל מיני כללים, לא, 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 הוא אמר. זה מצד הנימוסים החברתיים. צריך לחיות בחברה. צריך חברה פחות או יותר נורמלית. צריך כללים. אז מצד הנימוסים קבעו, ובנוסף מתברר שמצד הנימוסים האלה יכולים לעזור לך גם להתפנות להשגת המושכלות. מעבר לזה, אל תחפש. בסדר? אז אומר כאן הכוזרי, אולם אותו האור אשר אתה מדבר עליו, כבר שקע. מי זה האור ששקע? לא, הוא מתייחס לסוף הדברים, שהוא דיבר על התורה. למה שקע? כי אנחנו בגלות. והדעת מחקת את רעותו שנית, כי הוא כבר עבד ואין לצפות לשובו. אין סוף לגלות שלכם. והגלות הזאת היא כאילו פוסלת אתכם. לא.
לא. בעצם זה שהחוכמה שלכם נכונה. או מה
שאתם
אומרים
לכם. המוסר, המוסר. בדיוק. ולכאורה, יש יתרון למי דווקא?
לנו.
לצד השני.
המוסלמים, הנוצרים.
לא, אלא הפילוסופיה הדתית בכללות.
שבאמת, המצב של הגלות הוא...
מה?
היהודים במצב של הגלות הם באמת במצב...
לא טוב.
לא רק לא טוב. כאילו אין תכלית. נמצאים שם במצב ש...
טוב, אז אומר לו החבר, לא שקע. כי אם בעיני האדם שאינו רואה אותנו בעין פקוחה. אתה אומר, כמה מאות שנים אתם כבר בגלות? מה זה? כלום לעומת הנצח. חכה עוד 1,200 שנה, אתה תראה שאנחנו... אדם המביא ראייה מדלותנו ועוניינו ופיזורנו על שקיעת אורנו ומגדולת אומות אחרות, ומהצלחתן בעולם הזה, וממשלם בנו, על שהאור שורה עמה. על זה אתה רוצה לבנות את התיאוריה שלך? איך היה הביטוי הזה? עם הנצח לא מפחד מ...
דרך
ארוכה. בדיוק.
עמים קמו ונפלו.
כן, אבל... שיריאל כותב את הדברים האלה... גם אם אנחנו בתור הזהב בספרד, אנחנו בתקופת השפל של העם היהודי. לפי היסטוריונים נשארו פחות ממיליון יהודים בעולם באותה תקופה. כן?
אז משהו כזה זה נבואה, זה לא, זה ממש נבואה. מאוד קשה לראות את הדברים האלה במצב שלי.
זה אין שום ספק, אבל זה מה שהחזיק את היהודים במהלך כל הגלות. מי שלרגע הפסיק לומר את הדברים האלה, עזב. עזב.
בגלל שעזבו, נשאר פחות
ממיליון. עזב, כי באמת, זה למעשה מה.
זו הייתה תקופה של
התבוללות
אז? כן, ודאי.
התבוללות זה דבר שהיה בכל התקופות.
עובדה שהוא כותב את הספר.
תקופה שיותר ותקופה
שפחות. לא רק שהוא כותב את הספר, אלא שהשם האמיתי של הספר, על הדת הבזויה, הגנה על דת הבזויה. זה אומר משהו, לא? אבל... באמת צריך להבין את ה... עוצמת האמונה והאומץ של אותם יהודים שהמשיכו בכל זאת ובכל התנאים להאמין בנבואת, בקיום הנבואות, גם כאשר המציאות הייתה סותרת לחלוטין את הדברים האלה.
אבותינו, בזכותם אנחנו
חייבים. לכן, צריך להבין שמי שהפסיק להאמין באפשרות כלשהי מתישהו, לא בחיים שלי, של קיום של אותן הבטחות, עזב את עם ישראל בשקט, כי לכאורה החלופות היו הרבה יותר ורודות.
השבוע אני ראיתי שהמספר שהיה יכול להיות שלנו הוא מעבר ל-500 מיליון יהודים.
טוב, יום אחד אנחנו נגלה ש...
שזה לא, שזה יותר.
לכן הוא בא ואומר לי, תשמע. אני לא ממהר לשום מקום. זמנית יכול להיות שמה שאתה אומר יש איזושהי נקודה של צדק. היה יכול לענות לו, תגיד לי, אתה דיברת על יוון, אתה דיברת על רומי, איפה הם היום? למי שהיה, אז אומר לו הכוזרי כאן, אין אני מביא ראייה מזה, סליחה. כי רואה אני את שתי הדתות חולקות זו על זו, הנצרות והאסלאם. ושתיהן מצליחות. והרי לא ייתכן כי תימצא האמת בשתי הקצוות. או שהיא באחד מהם, או שאינה באף אחד מהם. וכבר פרשת לי, את פרשת הנה ישכיל עבדי, לא, כן, הנה ישכיל עבדי, פירוש המורה על כך כי הדלות והשפלות קשורות יותר מן הגדולה והכבוד בעניין האלוהי. בדבר זה, מפורסם גם אצל שתי הדתות הללו. כי אכן הנוצרים אינם מתפארים במלאכים או בגיבורים או בעשירים אשר בתוכם. כי אם באותם אנשים שהלכו אחרי ישו, בכל אותה התקופה הארוכה שקדמה לזו שבה נתקבלה דתו ברבים, אותם קדושים דאז, כן? אנשים אשר גורשו ממקומותם והיו מסתתרים במחבואים, וכל שנתפס אחד מהם מיד היה נהרג, וכולם סבלו על שמירת אמונתם צרות, צרות מופלאות, בזיון וההרג, והם הם אשר יתברכו בהם הנוצרים. ואת מקומות מגוריהם ואת מקומות הארגם יכבדו, ועל שמותם יבנו כנסיות. וכן העוזרים, חברי מייסד האסלאם, סבלו בזיון רב עד שנושר. ובהם יתפארו המוסלמים, ובשפעותם ומותם על אמונתם ישתבחו. לא בשרים אשר גאוותם על כספם ועל מעמדם הרם, כי אם באנשים שהיו לובשים גדים בלויים ואוכלים לחם שעורים או לא לסובה. אולם, חבר היהודי, הם היו עושים כל זאת בתכלית התרחקות מעסקי העולם הזה, על זה הוא מדבר, ובהתמסכות גמורה לאלוהה יתברך. זאת אומרת, היו מוכנים להקריב כל דבר גשמי לטובת האמונה שלהם. ואילו ראינו את היהודים עושים כן לשם שמיים, הייתי מחשיבם יותר ממלכי בית דוד. כי זוכר אני מה שלימדתני בדבר הכתוב, ואת דקה ושפל רוח. וכן, לימדתני כי אור האלוהה לא יחול כי אם בנפשות הענבים. יכול להיות שיש כאן ביקורת סמויה על החברה היהודית בספרד באותה תקופה.
שלא חיו,
חיו ש... שנטו
לחומר.
חיי עושר. כן.
ההפך מהמוסלמים.
לא יודע, מוסלמים גם כן, אבל לפחות כאשר היו שואלים את המוסלמים מהו המודל לחיקוי, אז או שהיו שואלים את הנוצרים מה המודל לחיקוי, אז הוא מדבר על הקדוש ההוא וזה. היהודי יכול לבוא ולהגיד, היה מדבר על ההוא שהפך להיות היועץ של המלך ואושכו גדול וכו', יכול להיות.
כולם
היו
מרוקאים, היו הזה של...
כן. טוב.
אבל מה, לא היו יהודים שלא למקש?
כן, אבל השאלה זה... מה?